ברוכים הבאים לעוד פרק של NBA פודקאסט ישראל, ואנחנו כאן היום עם ציוד חדש, מזל טוב. איתי כאן היום עידו צפירה.
עידו צפירה ויש.
ויובל ברסנו.
מה קורה חברים?
תודיעו לנו אחר כך בתגובות באינסטגרם והכל, אם שמעו אותנו טוב, אנחנו השקענו כסף בציוד, מקווים ששומעים אותנו עכשיו טוב. יש לנו כמה נושאים לדבר עליהם היום, ואנחנו נתחיל עם נושא שלא נושא, משחק. היה משחק בין יוטה לבין יוסטון, משחק שני בתוך חודש, משחק קודם יוטה ניצחה. במשחק עכשיו, יוסטון ניצחו, 120-110. מה אתם אומרים על יוסטון? יוסטון בעשרה משחקים האחרונים, 8 ניצחונות, 2 הפסדים. מאז בעצם הטרייד הגדול הזה שהרבה לכלכו עליו, ובסוף הם הראו שהם כן יכולים לסרק איתו, והם כן מנצחים. ומנצחים עוד שחקן, כמו רודי גובר, שחקן גבוה, חזק, אולסטאר, בלי סנטר. מה אתם אומרים על זה?
אני אומר שכאילו בהתחלה אני יחסית זלזלתי בשיטת משחק הזאת של יוסטון, אתה יודע, של הסמול בול, של איך פי ג'יי טאקר יעמוד עם כל השחקנים הגדולים האלה כל הזמן, ואנחנו דווקא רואים שזה כנראה מה שגרם עכשיו להצלחת הקבוצה, כי זה שבעצם קפלה כבר לא, אפשר להגיד, תוקע את הצבע, זה פתח מרווח לווסטברוק, ו... אפשר להגיד שאנחנו רואים אותו אולי בכושר הכי טוב בקריירה שלו אפילו.
מסכים.
נותן ממוצעים מדהימים, ואני חושב שזה כאילו ממש צריך כאילו להעריך את מה שדאנטוני עשה עם השיטת משחק הזאת. פעם אחת בתקופה שלו ביוסטון הוא עושה משהו נכון וכמו שצריך.
במשחק הזה ראסל ווסטברוק עם 34 נקודות, ג'יימס הארדן עם 38. מה אומרים על הצמד הזה? האם הם... האם כל הלכלוכים שדיברנו עליהם בתחילת שנה, על זה שהם לא הסתדרו בחיים ביחד, זה סתם היה לכלוכים?
קודם כל הם לא הסתדרו עד עכשיו, זה לא שסתם לכלוכים, זה הנכון, אבל עכשיו זה עובד יותר טוב. לא יודע אם קפלה, אולי קפלה היה בעיה ולא היינו מודעים לזה בכלל, לא נראה לי, אבל...
לא, אני לא חושב שהוא הבעיה, נגיד, אתה יודע, מבחינת אופי וזה, אבל אני חושב שהוא היה, לא יקרא לזה בעיה, אבל אתה יודע, הוא פשוט פתח לווסטברוק מרווח שלא היה לו, ואז ווסטברוק לא צריך להרים את הזריקות האלה שהוא היה לוקח סתם.
גם לפי דעתי, החמישה, עשרה כדורים האלה שהולכים לקפלה במשחק, זה בדיוק מה שהיה חסר להם כדי למצוא את האיזון הזה, כנראה. וגם כנראה שאתה יודע, כמו שאמרת, שבלי גבוה בצבע, פתאום הם יכולים לחדור לצבע בקלות, לעשות יותר five and out כזה.
כן, זה עוד קלעי בעצם בחמישייה.
כן, בדיוק. רוברט קומינגטון לא כזה קלעי, אבל...
הוא יודע לקלוט השלושה טוב.
הוא יותר טוב מקפלה.
זה בטוח. לא, תשמע, גם עכשיו שהרבה מהקבוצות עושות דאבלטים על ארדן, וזה בעצם פותח שטחים לווסטברוק, שבעצם בזמן האחרון הוא מנצל את זה, הוא פחות זורק שלשות, הוא פשוט חודר בלי הפסקה, וזה כבר חודשיים ככה, והוא באמת בכושר מעולה. אני בתחילת השנה, לא אפילו בתחילת השנה, עד בערך אמצע העונה לא הייתי בכלל בטוח שהוא צריך להיות אולסטאר, אבל בעצם בחודשיים האחרונים אני חושב שהגיע לו להיות אולסטאר אחרי כל מה שהיה. יוסטון היו לפני חודש בערך מקום שישי, עכשיו במקום רביעי הם עברו את יוטה. יכול להיות שיהיה ביניהן סדרה בפלייאוף? מה אתם אומרים אם תיקח בפלייאוף סדרה?
לפי דעתי יוסטון תיקח, נטו בגלל הניסיון.
תשמע, האמת אני לא בטוח לגמרי, אני לא בטוח כאילו, לדעתי זה יהיה סדרה שתלך לשבע.
כן,
סדרה צמודה. כן, גם לפי דעתי זאת תהיה סדרה צמודה וכיפית גם.
אני לא יודע, כי תשמע, קווין סניידר הוא מאמן מאוד הגנתי ו... אני חושב שהוא ימצא את הפתרון לשמור על יוסטון, זה לא שהוא לא ימצא.
ראינו שכאילו מנסים דאבלטים ודברים כאלה.
שנה שעברה הייתה ביניהם סדרה בפלייאוף, בסיבוב הראשון שנה שעברה.
כן, זה שתי קבוצות ש...
קבוצה שונה עכשיו, כן.
שתי קבוצות במצב שונה, אבל עדיין לפי דעתי קווין סניידר, הוא חלק מהעונה פתר את הבעיות שהיו בהתמודדות עם יוסטון בהגנה, עכשיו זה לא עבד. הוא צריך להתחיל לחשוב על דברים חדשים והם ייפגשו, וזה די ריאלי שהם ייפגשו. כי אני לא חושב, אולי יוסטון תעבור את הקליפרס, אבל לא נראה לי זה...
זה מאוד ריאלי.
קצת קשה לי לראות את זה קורה, אבל כאילו...
אני חושב שאם יוטה באמת רוצים לנסות להצליח לעבור את סיבוב, ובאמת להגיע להיות קונטנדרית כמו שהם רוצים, זה מייק קונלי צריך להתחיל לשחק טוב. הוא לא ברמה בעונה הזאת. גם במשחק האחרון נגד יוסטון עם 13 נקודות, אמנם היה לו 7 אסיסטים ו7 ריבאונדים, אבל זה עדיין לא מספיק, הם ציפו ממנו להרבה יותר, לפחות ל-20 נקודות למשחק. הוא עדיין לא נותן את התמורה.
אבל זה עדיין, זה שחקן שפי ילתי בפלייאוף
הניסיון.
כן, גם הניסיון, אבל גם כאילו הדברים שהוא טוב הם יבואו לידי ביטוי, אתה יודע. לא רק הניסיון, גם החוכמת משחק, לדעת להרגיע את המשחק שצריך, לדעת לנהל את המשחק נכון, לפי דעתי זה יבוא הרבה יותר לידי ביטוי בפלייאוף מאשר שזה בא לידי ביטוי בעונה רגילה.
חוץ מזה יש להם עוד תוספות השנה כמו ג'ורדן קלרקסון שהוא באמת משחק מעולה מאז שהוא הגיע ליוטה. הם שחררו את ג'ף גרין, אנחנו זוכרים, וג'ף גרין חתם ביוסטון, שדווקא אני חושב שזה אחלה תוספת ליוסטון, עוד שחקן עם הגנה, עם שלשות, בדיוק כמו שיוסטון מחפשים, שזה אחלה תוספת לקבוצה. אם אני צריך להמר על מי תיקח, אני מאמר על יוטה.
אני חושב שיוסטון יקחו.
אני חושב שלדונובן מיטשל יש אופי של ווינר.
אבל אני חושב שווסטרוק הוא לא בא לשחק יותר משחקים, הוא בא ללכת
חזק. יש בזה משהו, יש בזה משהו.
אבל נראה ווסטרוק שונה בפלייאוף הזה לפי דעתי.
אני חושב שאם באמת המקומות יישארו ככה, יוסטון 4 ויוטה 5, אני חושב שהשתי משחקים הראשונים ילכו לטובת יוסטון בבית, אני חושב שהם ינצחו את שניהם, אבל אז אני חושב שקווין סניידר ישנה את התוכנית משחק לגמרי, אני חושב שהוא יחשוב על איזה משהו, ואז פשוט הם יקחו אותם, כאילו, לשבעה משחקים.
אני חושב ששתי הקבוצות האלה רוצות, כאילו, להישאר ב-4-5, כי אם אחת מהם עולה מקום, אז הקליפרס מקבלים, כאילו, אז השנייה היא נגד הקליפרס, ואם אחת מהם, וכנראה שאחת מהם לא תרד, אף אחת מהם לא תרד למקום שישי, כי אני חושב שיש הבדל של כמה, יש איזה 3-4 משחקים בין שישי לחמישי, משהו כזה.
כן, לא, תאמת, בין שישי לחמישי יש משחק אחד.
משחק אחד.
אוקלאומה קרובים מאוד ליוטה.
אה, באמת?
כן, זה לא מה מנצחים.
שמתי לב, צמצמו פערים פתאום.
תשמע, אני חושב שדווקא ליוטה חשוב מאוד שיהיה להם יתרון ביתיות, כי יש להם קהל ביתי מאוד.
כן.
אני חושב שזה יעזור להם, אם כן יהיה להם את היתרון ביתיות. זה ממש יעזור להם, והם צריכים אולי דווקא להשקיע הרבה יותר בעונה הסדירה כדי להשיג את הביתיות הזה, כי אני חושב שזה מה שיעזור להם בעצם.
כן, ראינו בפלייאוף שדרך הבית הם לרוב לוקחים את המשחקים בחוץ. בחוץ מפעים קצת פחות.
אוקיי. הגיוני, אז בקיצור, אתה אומר בסנו, יוטה, אני אומר יוטה, צפירה יוסטון, אבל זה באמת סדרה צמודה, כי בטוח שהיא תהיה מעניינת, אם תהיה כזאת. בואו נעבור למשחק אחר שהיה מאוד מעניין, שאנחנו אמרנו שזה יהיה בעצם הגמר של המזרח, בתחילת העונה. מילווקי נגד פיליס, כבר המפגש השלישי ביניהן, העונה, היה את המשחק הראשון נגד, בפילדלפיה, שפילי ניצחו ובעצם די הרסו את מילווקי בבית שלהם, בבית של פילי כאילו, פשוט פתחו את מילווקי. ואז היה את המשחק במילווקי, שמילווקי באמת עשו להם בית ספר לפילי. ואז אתמול, לא אתמול, לפני כמה ימים, היה עוד משחק בין מילווקי לפילי, במילווקי, ומילווקי עוד פעם קראו את פילדלפיה. אמנם בן סימונס יצא עם פציעה בגב, עוד לא ידעו מתי הוא יחזור כרגע, אבל ההבדל בין המשחקי בית של יוסטון, של פילדלפיה למשחקי חוץ שלהם, הוא מאוד משמעותי. מה אתם אומרים על זה?
זה משהו שהוא מאוד בעייתי בעיקר לפלי אוף, כי הפלי אוף דבר ראשון הוא מאוד תלוי במשחקי בית באיזה מיקום אתה מסיים, אם אתה המיקום היותר גבוה מבחינת המפגש, נגיד הראשון מול שמיני, אם אתה הראשון אז יש לך ארבעה משחקים ביתיים. אני חושב שזה מה שבאמת יכריע לפילי המון משחקים, כי שנה שעברה ראינו קבוצות כמו אפילו ברוקלין שהם היו מולה שעשתה להם, אני יכול להגיד שקצת בעיות, אפילו שהם ניצחו את הסדרה 4-1.
הם עשו להם חיים קשים, הם לא
עשו להם חיים. אבל בבית של ברוקלין היה לפילי קשה. ואני חושב שזה משהו שיפגע בהם מול קבוצות יותר טובות. כמו פה.
לא יודע מי, אולי בוסטון.
גם בפלייאוף יתרון ביתיות, אנחנו יודעים כמה זה חשוב, אבל לשחק בחוץ בפלייאוף זה הרבה יותר קשה. קבוצות שאנחנו רואים להניח את פילדלפיה מנצחת קבוצה שהיא בפלייאוף, יכול מאוד להיות שבפלייאוף עצמו אותה קבוצה היא תפגוש והיא תפסיד לה, כי הביתיות בפלייאוף זה דבר שונה, הרבה יותר אוהדים מגיעים, וכמה שחקנים כשהם בבית הם מרגישים הרבה יותר בנוח והם רוצים הרבה יותר להילחם מאשר בחוץ. אם פילדלפיה לא תפתור את הבעיה הזאת דחוף, כי זה, לפי דעתי זה בעיקר בעיה מנטלית. יש שם משהו שפילדלפיה מגיעים למשחק חוץ, ופתאום הם נסגרים, הם כבר לא, הם לא עושים את המהלכים שהם רגילים אליהם, ואתה לא יכול לומר שזה טבעות שונות ושזה דברים שונים, אין את התירוץ הזה, אתה פשוט חייב לבוא לשחק כדורסל, זה לא עובד לבוא כל פעם ושפשוט משפילים אותך בחוץ.
טוב, אז אמביד אחרי שהוא עוד פעם עושה איזה משפט, אני השחקן הכי טוב בליגה. בוא נגיד שהוא לא נתן משחק של השחקן הכי טוב בליגה, 17 נקודות, 4 אסיסטים, 11 ריבאונדים. הוא לא הצליח ממש לשמור על יאניס שסיים עם 31 נקודות ו-17 ריבאונדים, שבאמת נתן משחק ושלט ברבע השלישי בעיקר במשחק, קרא את פילדלפיה. אל הורפורד כמה שנכלחנו עליו שנה, הוא גרוע פשוט, הוא לא מתאים לפילדלפיה במשחק שלהם, והוא גם לא הצליח לעצור את יאניס, שבשביל זה הם הביאו אותו בתכלס. אפשר להגיד שאפילו הביאו את אלו הופעות כדי לעצור את יאניס בפלי אוף, כי ראו במשחק אחד שנה שעברה נגד בוסטון, שאלו הופעות היה בבוסטון, שהוא כן הצליח לעצור את יאניס, וכן היה ליאניס קשה, למרות שזה לא הסתיים בניצחון, זה היה 4-1 של מילווקי, אבל הופעות לא נותן את התפוקה, אמביד לא הצליח לעצור את יאניס, למרות שהיה כן מקרים שהוא עשה הגנה יפה. סימונס, עד שהוא נפצע דווקא היה לא רע, אבל ראו שיש לו פציעה בגב. והשאלה היא, האם פילי גם יצליחו להישאר בריאים, וגם יצליחו לנצח בחוץ, וגם האם הם בכלל מספיק טובים, אולי בכלל סתם עשינו מהם אובר הייפ, בגלל שיש להם כל מיני גודל וכוכבים, אפשר להגיד.
לא עשינו אובר הייפ, הכישרון הוא שם, ואנחנו יודעים שהכישרון הוא שם, זה הם שלא עומדים באתגר. זה פילי פשוט לא מצליחים, לא מצליחים להגיע לזה. ההייפ זה לא סתם היה הייפ, יש שם כישרון כן. ברמה גבוהה. זה לא, זה יש לך שם שתי סופרסטארים ברמה גדולה שהולכים להוביל את ה-NBA בשנים הבאות. הם הולכים להיות מהשחקנים הכי טובים ב-NBA.
אם לא יפרידו ביניהם, כן?
כן, אבל בוא נניח שהם יישארו, הם הולכים להוביל את ה-NBA בשנים הקרובות. זה שהעונה פילי לא עומדים בציפיות, לפי דעתי זה נקודת הזרה גדולה לפילדלפיה, לבעלים. שמה שהוא צריך להשתנות, אתה לא רוצה להמשיך כמה שנים באותו כיוון, ואז כשאתה מגיע למאני, כמו שפילי עשתה, שהם בנו כמה שנים, והם הגיעו למקום הזה שעכשיו הם צריכים כבר לספק תוצאות, והם פשוט, הם לא מספקים, הם מגיעים נגד קבוצות ברמה גבוהה והם נכשלים, אז פילדלפיה צריכים או לעשות שינוי בהנהלה, או לעשות שינוי במאמן, או לעשות שינוי בסגל. אנחנו אומרים, אנחנו גוס מהמדום המאמן, אבל אתה תכלס, אתה לא יודע אם אתה תגמור, אתה מפטר מישהו
ואתה צריך מקבל מישהו אחר. אם יכול... יש לך אופציה טובה אחרת, אז כן, אבל אם כן. כרגע, אז לא בטוח.
אתה יכול לקבל איזה, לא יודע, איזה ברד סטיבנס, או שאתה יכול לקבל גם איזה טיירון לו, אתה לא יודע את מה אתה הולך לקבל. אתה יכול לקבל מאמן, או מאמן חרה, אז...
אבל שמע, שוב פעם, גם המאמן הוא כאילו הכי גדול שיש, אתה לא יודע איך הוא יסתדר עם השחקנים.
במיוחד שחקנים עם אופי כזה.
כן, אתה יודע, שחקן כמו ג'ואל אמביד, שכאילו... יש לו אופי לא קל בכלל, הוא שחקן שנורא אוהב להתבטא ולדבר. אני דימנתי כאילו אפילו תביא את גריג פופוביץ', אתה יודע, אתה לא יכול באמת לדעת.
כן.
כי זה שחקנים שהיו רגילים למשהו מסוים, ופתאום להכניס להם שיטת משחק שונה לגמרי של מאמן, נקרא לזה רציני יותר, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אני לא בטוח שכל השחקנים יקבלו את זה, ויכול להיות שזה דווקא יהיה מצב יותר גרוע אפילו.
אני חושב שגם ברד בראון עושה בסך הכל עבודה טובה מהבחינה החברתית, כי מבחינת החדר הלבשה אני חושב שהוא שומר אותו...
זה חשוב מאוד, בפילי זה חשוב מאוד.
אני חושב שהוא שומר אותו יחסית מאוזן, הוא גם נותן ביטחון לשחקנים. בתור מאמן אני לא חושב שהוא טוב, אני חושב שהוא לא מצליח למצוא את הפתרונות הנכונים.
ועדיין הם נתנו לו ערכת חוזה ארוכה. Okay.
אבל אני לא הייתי פוסל את האפשרות של שינויים בסגל ושינויים שתי שחקנים בעיקר.
בסוף העונה אתה מתכוון? כי עכשיו אין להם במה יותר מדי לעשות, רק להחתים
שחקן מושי. לא, אני מדבר בסוף העונה, אני לא אתפלא אם נראית אולי על הורפורד, ואולי אפילו ג'וש ריצ'רסון שנותן עונה טובה, זה נכון, נותן עונה טובה, אבל דווקא בגלל שנותן עונה טובה, אם אתה יכול לעשות חבילה של הורפורד וריצ'רסון, לפי דעתי זה יכול להוציא, להביא שחקנים ברמה גבוהה מאוד.
אני חושב שאף אחד שם, כולל סימון ואמביד, לא מנוע מטרייד. אפילו, אני חושב שגם אם יצאו להם חבילה טובה לאמביד, זה לא אם לא יעשו.
אני חושב שג'ואל חסין לגמרי, אני חושב שהם יודעים סביב מי הם רוצים את הקבוצה הזאת.
כן, אבל שמע...
אני לא בטוח.
ריצ'רדסון ואופורד, סליחה, הם יותר שחקני רוטציה כאלה. אני חושב שמה שייצור באמת משמעות רצינית זה להזיז אחד מהסופרסטארים.
אבל אתה לא רוצה, אני חושב שמבחינת סגל יש להם כבר את הסטארים, מה שהם צריכים זה את הסגל הרחב שיהיה יותר טוב, חסר להם עומק,
חסר להם קלעים,
חסר להם נדע בגארד, חסר להם
מקום. אני חושב שהם צריכים להזיז את סימונס, אני חושב שהוא לא תורם לשיטת משחק שלהם כל כך.
אני חושב שאם יש מקום שהם לא צריכים להתעסק איתו זה הסטארים, אפילו טובייס הריס לא לגעת בו, כי אני חושב שקודם כל טובייס נותן עונה טובה, אני חושב.
וגם יש לו חוזה כמעט בלתי שכיר.
כן, זה גם חוזה שאתה לא יכול להזיז. אני חושב שהם יצליחו להזיז את הורפורד וריצ'רדסון ולפנות קצת מקום, אולי להחתים איזה 2-3 וטרנס.
הם חייבים קלעי, ואולי באמת כמו שאמרת עושה לנו פוינט גארד, כי קורקמן זה הקלעי היחיד שלהם, האמיתי.
גארד אין להם.
ופוינט גארד, כאילו מי יש להם? אמיתי. ריצ'רדסון הוא לא פוינט גארד.
בן סיונוס לא יכול לשחק יותר פוינט גארד.
כן, הוא יוכל, אם אין לו כלי, אז הוא לא יכול לשחק פוינט גארד.
עונה הבאה, בן סיונוס חייב לעבור או ל3 או ל4, פוינט גארד הוא לא יכול לשחק יותר. פאוור, כן. גם לפי דעתי הוא צריך לשחק בארבע, אבל פוינגרד הוא לא יכול לשחק יותר.
כן?
זה לא מסכים, עובד, מסכים זה לא עובד בכלל.
טוב, בוא נדבר רגע על מילווקי. מילווקי, אתה מרסנו, הקבוצה שאתה אוהב, הם טובים, והם טובים מאוד גם בלי שיאניס משחק על המגרש. גם במשחק נגד פילדלפיה, גם כשיאניס לא שיחק, הם פתחו פער והם משחקים טוב בלעדיו. יש לך שחקנים כמו רובין לופז שפתאום מתחילים לקלוע לך שלשות.
אתמול הוא נתן בלוק שהציל את המשחק.
רובין לופז עם 12 נקודות נגד פילי, עכשיו בערכה נגד וושינגטון הוא נתן בלוק שהציל את המשחק.
הוא גם קלה כמה שלשות.
כן, הוא פיתח גם את השלשה כמו שאח שלו ברוק לופז פיתח. ובאמת הקבוצה מסביב הם משחקים ממש טוב. בלצו, השאלה היא כזאת, אני רוצה לשאול על בלצו. הם משחקים כל כך טוב גם כשיאניס לא על הפרקט והכל. עכשיו השאלה, כשיש לך שחקן כמו בלצו שיש לו עבר די חלש בפלייאוף, בוא נקרא לזה ככה, שהוא לא מופיע, האם זה יכול לקרות להם גם השנה שפתאום שחקן כמו בלצו, ולא יודע אם מידלטון יופיע או משהו, אבל אם בלצו פתאום לא יופיע ועוד פעם יצליחו לעשות את הקיר הזה על יאניס כמו שעשו בטורונטו, האם זה יכול לקרות עוד פעם כזה דבר?
יכול לקרות. מה, בלצו, כמו שאמרת, באמת אין לו עבר מי יודע מה בפלייאוף. בגלל זה אני גם מאוד הייתי סוג של מזועזע מההחלטה שהם לקחו בקיץ, אתה יודע, להשאיר אותו, מאשר את מלקום ברוקדון. זה היה ממש הפתעה ענקית. אבל אולי יש משהו בבלצו שהם רואים ואנחנו לא, אתה יודע. כאילו, אני מאמין שהם אנשים כאילו מקצועיים שיודעים מה הם עושים. אבל
טוב, הם בנו אחלה קבוצה.
נכון, אבל שמה, באיזשהו מקום כן יש מקום לספקות רציניות בנוגע של בלצו. ואם דיברת על רובין לופז ועל הסגל, אז אני אגיד לך שככה, לדעתי יש איזשהו תנאי קבלה למילווקי שאתה חייב לקלוע שלשות בשביל להגיע לסגל. שמה, רובין לופז זה סנטר שלפני שנה, שנתיים, אני לא חושב שהוא קלע כאילו מחוץ לצבע בכלל.
לא.
ועכשיו אתה רואה שיש לו את הביטחון להוציא שלשות והוא קולע אותם וכאילו תשמע, זה מטורף.
איך אגב, העונה הוא לא רחוק מאח שלו כאילו בשלשות. אח שלו קולה יחסית
ברוק לופז. כן, ברוק בעונה חלשה.
מבחינת השלשות, כן. אז אח שלו, אז רומי לופז קולה אפילו, אולי אפילו יותר טוב. טוב, בואו נעבור למשחק הבא, המשחק אולי הכי טוב מבין השלושה שהיה בשבוע האחרון. וזה הלייקרס נגד הסלטיקס. היה משחק אחד הטובים שראינו השנה. הלייקרס ניצחו בשניים הפרש. ג'ייסון טייטום שיחק באמת כמו כוכב על, הוא היה המשחק הכי טוב בקריירה שלו, אפשר להגיד. אנטוני דייוויס הופיע, לברון הופיע, כל הכוכבים הופיעו. אולי בראון לא הופיע בהתקפה, אבל בהגנה בהחלט הופיע.
לא, אני חושב ברבע הרביעי הוא חזר לעצמו, אפשר להגיד.
סל ניצחון של לברון עם הפיידו היה אדיר הזה על ג'לן בראון. משחק באמת לפנתיאון, אולי אפשר להגיד שהשופטים קצת עזרו ללייקרס, אבל מצד שני גם היה פאול שלא נשרק על הלייקרס עם טייס והכל.
לא היה שיפוט גרוע במיוחד.
לא, לדעתי דווקא היה שיפוט גרוע לשתי הקבוצות.
כן,
היה לי כאילו לא קבוצה אחת יותר מלא קופחה.
שתי הקבוצות שפו לא יחר. כן, זה לא שהיה פה איזה קיפוח ברור. גם ללייקרס לא נשרקו פאולים.
כן, אבל בוא נגיד, היה שיפוט גרוע לשני הצדדים.
כן, משהו עובר על השופטים באמת.
תאמין בזמן האחרון
יש להם
משחקים נוראים.
מאז הגולטנדינג של דיים שלא נשרק, הם עשו כאילו רצף טעויות, כמעט כל משחק הם עושים טעויות, כאילו, לא תגיד טעות, אתה יודע, פאול ברבע ראשון שלא נשרק סתם. פאולים בקלאץ' כאילו שאמורים להכריע המשחק.
דאלאס הולכים לערער, הם אמרו שהם רוצים, כמו שיוסטון בתחילת שנה ביקשו לערער לקבל ניצחון טכני, גם דאלאס הולכים לערער עכשיו. מרק יובן הולך להיכנס כנראה על הציוץ, הוא שלח
לקבל קנס, כן.
כן, הוא שלח ציוץ חריף, נכנס בשופטים, בליגה, נכנס...
זה כמו שצריך, שישנו שם משהו, מה הקטע הזה שמוכרים משחקים עם כל הדברים האלה?
בסדר, זה לא חדש, אנחנו יודעים שה-NBA זה לא בדיוק הארגון הכי נקי בהיסטוריה.
כן, לא מבחינה.
אנחנו יודעים שיש היסטוריה של... אתה יודע, זה לא מוכח, כן,
אבל של משחקים.
לא, אני לא חושב שזה, אני פשוט חושב שזה שופטים חרה.
לא, יש דרות שזה היה ממש ברור. נגיד לייקר סקרמנטו, אז בשנות ה-90 זה היה ברור שזה היה מוכח.
יש הוכחות, גם שופטים דיברו, אבל...
זה היה ברור.
כן, אבל אני חושב שהפעם עכשיו...
אמרו להם, כאילו, תעשו הכל לטובת הלייקרס.
אני חושב שהפעם זה בכלל לא קשור לדברים כאלה. אני חושב שפשוט השופטים לא יודע מה הם, הם פשוט שורקים שריקות נוראיות. וצריך לעשות איזה משהו כדי לשנות את זה, חייב.
אפילו עם השופטים, לבוסטון משהו אמר להתגאות במשחק הזה, אני חושב.
בוא נדבר רגע על ג'ייסון טייטום.
ג'ייסון טייטום? שמע, וואו. ג'ייסון טייטום נתן הופעה, את אחת הופעות, לפי דעתי הוא שבר שיא קריירה.
שיא קריירה, 41 נקודות. אני חושב ברבע השני, היה לו איזה בליץ מטורף.
שמע, הוא לא הכתי זריקה.
וגם על מי? על אנטוני דייוויס. אנטוני דייוויס, השומר אולי הכי טוב בליגה, אחד הטובים בליגה, שמר עליו. כן, אבל הוא אחד, אולי הדיפנסיב פלייאוף דה עיר השנה. שמר עליו, הוא פשוט דפק לו שלושות על הפנים, חדר, עשה הכל. דלגו מתפרצת, הכל.
כל פעם שג'ייסון טייטום הלך, לקח זריקה, לקח שלשה, כל דבר שהוא עשה זה נכנס. הוא תפס ידית והוא לא החטיא, אבל בכללי אני חושב שחוץ מזה, שאר הקבוצה גם שיחקה בסך הכל לא רע, הם שיחקו הגנה טובה, היה משחק מאוד... מאוד מפוזר כזה, לא היה ממש...
תשמע, איזשהו שלב אחרי שהוא באמת עבר כמה זריקות, שאני חושב שזה טיפה עלה לו לראש, אתה מבין?
כן,
היה גאה. ואז באמת ראינו שהוא צעיר בכל הקטע הזה, שהוא עוד לא יודע לקחת את ההחלטות הכי נכונות שיש. אתה יודע, ראינו הרבה אייסויים שחלק נכנסו, כן, אבל חלק סתם היו...
ראינו גם בסוף המשחק שהם לא ידעו בדיוק מה לעשות. זה היה... סוף המשחק היה יותר מפוזר. אם ג'ייסון טייטום לפי דעתי... היה לו קצת יותר ניסיון, הוא היה יודע שהוא צריך לשמור על הכדור, שחק התקפות חכמות, אפילו set pieces.
אני חושב שהיה לו קשה עם הדאבלטים, הביאו עליו הרבה פעמים דאבלטים, והיה לו קשה להתמודד עם זה, הוא עוד לא מנוסה כמו הרדן למשל, אם אתה משווה את זה, שמביאו עליו דאבלטים והוא ידע להשתמש בזה. היה לו קשה עם זה, אבל בסופו של דבר הוא כן נתן משחק ענק, והוא הסתדר עם זה.
אני, מה שדיברתי עכשיו, כאילו זה, אתה יודע, אחרי שהוא כבר היה ב... שהוא קלע כבר איזה 4-5 ריקות רצופות, אתה יודע. ואז הלייקרס לקחו איזה טיימאוט, אמר להם פרנק ווגל, תשמעו, תמקדו בו יותר, כאילו...
ממש, התמקדו בו, עשו לו דאבלטים והכל. תשמע, אני חושב, גם לקחתי במשחק הזה, למרות שאנתון דייוויס קלע 32 נקודות, אני חושב שהיו רגעים במשחק הזה שראינו, למשל ג'יילן בראון שמר עליו, והם כן הצליחו מאוד להקשות עליו. היה לו הרבה פעמים בפוסט-אפ שהם פשוט הצליחו איכשהו לעצור אותו, צופפו, כן, דאבלטים, צופפו, ובגלל שהלייקרס אין יותר מדי ריווח, אז היה לו קשה מאוד לשים את
השאלה. אני חושב, אני לא יודע אם הם שיחקו את זה, אני חושב שלא, אבל אני חושב ששיטה מאוד נכונה לשחק מול הלייקר זה אזורית
כזה שתיים. הם שיחקו, שיחקו חלק מהזמן, שיחקו. כן.
של להביא, כאילו מה שהם עשו כנראה, טראפ מצד אחד, ואז השחקן מהצד הנגדי חותך לאמצע, כאילו מין רוטציה כזאת, רק למנוע מדייוויס את הפוסט-אפ, ואני חושב שזה עבד די טוב.
גם הלייקר זה ממש קלים, לסך הכל הם העדיפו לתת לאיברי ברדלי או לקוזמה להעיף שלשות, מאשר לתת לאנטוני דייוויס פוסט בצבע.
תשמע, גם דני גרין, שאתה מחשיב אותו בתור קלעי, הוא לא יבוא לך בכל יום
בצורך. דני גרין, הוא קצת איבד את המגע בתקופה האחרונה. כאילו, לאורך העונה, בתחילת העונה היה וואו, עכשיו הוא חוזר לדני גרין המקורי
ש... הוא אינקונסיסטנט לדעתי, יש ימים שיבוא ויתפור לך שלשות מטורפות, יציל לך את המשחק, יש ימים שפשוט יחטיא לך לבד.
תחילת עונה הוא הזכיר את דני גרין שבפלי אוף נגד מיאמי בסן אנטוניו, העונה, עכשיו הוא מזכיר את דני גרין שאנחנו יותר רגילים לקבל זה ששיחק בטורונטו ו...
לא, בטורונטו הוא היה דווקא טוב. הוא היה לא רע.
בסדר, אתה מבין מה אני מתכוון, דני גרין שהיה כאילו... שאנחנו רגילים שהוא לא הוא כזה, הוא קלעי, אבל הוא לא הקלעי הכי טוב בליגה.
כן, הוא לא הכי יציב.
כן.
בכל זאת, למרות ההגנה, לדעתי אפילו טובה שעשו על אנתוני דייוויס, הוא קלע 32 נקודות עם 13 ריבאונדים. לברון ג'יימס, כמעט טריפל דאבל, 29 נקודות, 9 אסיסטים, 8 ריבאונדים. הלייקרס היו טובים, וזה היה נראה, למרות התוצוגה הנהדרת של טייטום, זה נראה כאילו הם רמה מעל הסלטיקס. כי אם ג'ייסון טייטום לא היה תופס יום כזה, למרות שבוסטון, דרך אגב, צריך לציין, הם בלי קמבה. אם ג'ייסון טייטום לא היה תופס יום כזה, אז יכול להיות שזה גם נגמר בפער יותר גדול. כי לטייטום היו שלשות על הפנים של שחקנים, על הדאבלטים, על הכל. אני חושב שאם הוא לא היה מביא יום כזה, אז זה היה ברור שהלייקרס יותר טובים.
תשמע, עשו הרבה טעויות בוסטון, אבל הלייקרס צריך לתת להם שפו גדול. רונדו במיוחד, רונדו היה ביום ענק ביום הולדת שלו, בחגג 34
בטח.
משהו כזה, כן.
תשמע, מהצד השני, הרכז של המחליף של בוסטון, וואנה מייקר, היה פשוט חושך.
כן.
וזה בעיה שתהיה
להם. אין להם עומק בגארד. חסר מאוד עומק בגארד. גם רומיו לנגפורד שנכנס, הוא שיחק טוב, אבל הוא לא מוביל כדור.
אני לא חושב שזה רק בגארד, אין להם עומק בכללי. קנטר, לדעתי, הוא נכנס לכמה דקות, שמו עליו כמה סלים ועיף אותו.
אני חושב שרומיו לנגפורד שיחק טוב, הוא משחק טוב בסך
הכל. אבל אין עומק, צפירה, איזה עומק יש להם להביא בספסל?
עוד שנתיים, שלוש, יהיה להם עומק, וואו. גם רוברט וויליאמס לא שיחק, אבל...
כן, אבל כרגע תחשוב על זה כשאין להם באמת מי להביא מהספסל. היחיד שהם יכולים להביא מהספסל זה סמארט.
העונה?
כן.
לא, אין להם אף פעם מהספסל.
זה בעייתי מאוד בשביל, הנה, עכשיו אתה רואה קמבה ווקר בחוץ, ורומיו לא רואה איך קוראים לו. ברד וונאמקר היה פשוט חושך, איבד כדורים בצורה נוראית.
אני לא מבין למה נתנו לו להוביל יותר מדי כדור.
כן להם, לא היה להם ממי.
ברד סטיבנס נתן לו הרבה. שנתנו לטייטום את הכדור, כאילו.
ברד סטיבנס אבל נתן לו הרבה קרדיט, יותר מדי קרדיט. כאילו, הוא ראה שוונאמקר לא עושה כלום והוא המשיך לתת לו קרדיט. לא יודע אם זה כאילו כדי לתת לו ביטחון או...
לא, אני חושב שפשוט לא היה לו, לא היה לו.
יש אופציות טובות בפרי אג'נסי בסך הכל, של גארדים חופשיים.
בפרי אג'נסי הבא אני חושב שיש יותר אופציות.
לא, בגארדים עכשיו כאילו שהם פרי אג'נסי.
מי, זה תומאס אתה חושב?
זה תומאס.
עכשיו. עוזר, אבל הוא לא אופציה
טובה. לא, תשמע, יותר טוב דעתי מוואנה
וויקר. הוא בטוח, אבל הוא חור בהגנה.
מה הקשר? ויש לך קבוצה כמו בוסטון, אתה מגיע לפלייאוף, אתה רוצה מישהו עם ניסיון. מישהו שיכול לבוא בקלאץ' ולתת לך נקודות. זה איזיה. תעזוב את זה שוב.
לא, אני כבר לא איזיה של בוסטון של 2006, צעירה. זה לא אותו דבר.
אנחנו עוד לא ממש חיינו כמו משחק, כאילו,
מהזור טעונה. הוא ארבע שנים, אז אני לא חושב שהוא יודע אותו דבר.
אתה לא יודע. אתה אף פעם לא יודע.
טוב, בוא נסכים לא להסכים, צפירה. אני לא יודע, בוא
נסכים. לפי דעתי, אם הם יצליחו להביא את האיזיה, אני חושב שזה יכול להיות תוספת טובה.
הם בטוח יצליחו להביא את האיזיה,
כי האיזיה... לא, לפי דעתי, אם הם יביאו אותו, אני חושב שזה יכול לעזור מאוד לקבוצה שלהם. בעינה של הגארד, אני חושב שזה גם תיאום טוב, אני חושב שהאיזיה אף פעם לא רוצה לעזוב את בוסטון.
בטוח, הוא לא רוצה.
זה נכפה עליו, כאילו. אבל...
טוב, קמבה בטח יחזור, זה לא פציעה רצינית או משהו.
כן, אבל שמע, אולי אם האיזיה יחזור לבוסטון, אנחנו נראה איחוד מרגש, ואולי זה יחזור קצת לאיזיה הטאץ' מלפני כמה שנים.
טוב, אם כבר מדברים על רכזים וכאלה עם היסטוריה בבוסטון, אז קיירי ארווינג סיים את העונה. לא. כתף, הפציעה בכתף, הוא הולך לעבור ניתוח, סיים את העונה. האם זה טוב או רע לברוקלין?
זה לא משנה לברוקלין. ברוקלין, אנחנו דיברנו על זה מההתחלה, ברוקלין זה עונה של ווין ווין, לא משנה מה הם יעשו, הם יענו מהתוצאה. פלייאוף יופי, הקבוצה תרוץ קצת, תתחבר תרוץ בפלייאוף ביחד, נראה דין ווידי בפלייאוף קצת, את ג'רד אלן, יענו מזה, יעשו עוד קצת כסף, מכירות כרטיסים, לא יכנסו לפלייאוף, יקבלו בחירת לוטורי, זה מושלם, העונה הזאת תצא טוב, איך שהם ירצו. עונה הבאה אז יהיה הרבה יותר מה להפסיד, אבל לפי דעתי עונה הבאה אנחנו נראה ברוקלין שונה לגמרי.
בלי קיירי, כרגע הם נגד טורונטו בפלייאוף. האם יש להם משהו להקשות על טורונטו, להביא אותם לשבעה משחקים, משהו כזה?
שמעת, אף פעם לא יודע, במיוחד עם ברוקלין, אבל לפי דעתי טורונטו ייקחו בשש.
חמש לדעתי אפילו.
אני גם חושב חמש.
לפי דעתי ברוקלין ייקחו שתיים בבית ו...
אני לא יודע, אני לא יודע.
אי אפשר תכס לדעת, אבל לפי ילדי ברוקלין פשוט קבוצה
קשוחה. טורונטו בחוץ אני לא חושב שהם.
לא, אני לא חושב שהם יצחו אף משחק בחוץ, אני חושב שהם יכולים לקחת אחד מינימום.
אחד בבית.
אולי אפילו שתיים, אם יש לדימודי יום טוב.
אוקיי, סבבה. יאללה, בוא נעבור לנושא הבא. מי לוקחת בסדרה? כרגע המקומות של מיאמי ופילי זה 4 ו-5. זה אומר שהם כרגע נפגשו בפלייאוף. מי לוקחת בסדרה? מיאמי או פילי?
פילי. לפי דעתי. יותר סטאר פאוור, יותר ניסיון בפלייאוף, לא הרבה יותר, אבל יותר ניסיון, ואני חושב שגם הסגל עצמו של פילדלפיה הוא לא כל כך יותר גרוע מהסגל של מיאמי, כאילו הסגל העמוק, לאו דווקא רק הכוכבים.
מיאמי כרגע בתקופה יחסית רעה עם 6 הפסדים ב10 משחקים האחרונים, זה לא אומר על הפלייאוף, אני חושב ש... שזה יהיה מסדרה צמודה מאוד.
זה בדיוק מה שקורה לכל הרוקיז בעונה הראשונה שלנו. עכשיו מה שאנחנו רואים זה פשוט קבוצה שבנויה על רוקיז, אז פתאום יש את הנפילה הזאת. תמיד קורה לרוקיז, הם לא רגילים לשחק עונה כל כך ארוכה, ופתאום אתה מגיע
לא רק צפירה, לא רק רוקיז, יש להם את טיילר הירו
וקנדריק נאן. טיילר הירו רוקי וקנדריק נאן, דנקן רובינסון לא היה רגיל לקבל כל כך
הרבה. שנה שנייה דנקן רובינסון.
אבל לא היה רגיל לקבל כל כך הרבה דקות.
לא, קבוצה של צעירים, לא רוקי של צעירים, כן.
בסדר, זה מה שאני אומר, ששחקנים צעירים, תבוא מת שחקנים צעירים, הם לא רגילים לעונה כל כך ארוכה.
תדייק, צפירה, תדייק.
פתאום אתה מגיע לעונה כל כך ארוכה, עונה של 82 משחקים לקראת הסוף, מתחיל להיגמר לך האוויר. במיוחד אצל רוקי שמשחקים 30 ומשהו דקות כל משחק עונה ומובילים קבוצה, האוויר נגמר מהר מאוד. אז אני חושב שמה שרואים עכשיו זה את הנפילה הזאת שקורית אצל כל הרוקיז, ואנחנו פשוט רואים את זה בהשפעה יותר גדולה, אבל אני לא חושב שמאמי דואגת בגלל זה. אני חושב שעכשיו אם כבר אנחנו נראה יותר את העומק של מתיגודלה וג'ימי בטלר ובאם, אותם תופסים הרבה יותר פיקוד, ולוקחים קצת את המשכות מהירו וקנדריק נאן עד סוף העונה, ואז בפלייאוף אנחנו בטח נראה שוב פעם את נאן והירו מקבלים הרבה יותר, כאילו, לא דווקא דקות, אבל יותר הזדמנויות.
תשמע, סדרה מעניינת, כי אם ג'ימי בטלר שיחק במיאמי, וג'ימי בטלר אני חושב שהוא ירצה להרוס את פילי, הוא ירצה...
הוא רוצה לתת טרשטוק ולהיכנס בהם, גם אם לא ינצחו את הסדרה, הוא ירצה
להפריע לכם משהו. הוא ישחק חזק בטוח, וגם ג'ימי בטלר בכללי בפלייאוף הוא טוב. אז נגד פילדלפיה, שהוא היה אצלם בעונה שעברה והפסיד, אני חושב שהוא כן ירצה להוכיח ולהראות שהוא חזק ויכול לצער אותם. אני חושב שזה אחלה סדרה לשבעה משחקים. מה אתה אומר בסנו?
כן, דעתי גם, כאילו יגיע לשבעה משחקים, ואם לפי המיקום כרגע אתה יודע, אתה צריך להסתכל שלמעלה יש את
הביתיות.
אני חושב שזה כן פקטור שאנחנו צריכים להסתכל עליו. אני הייתי לוקח את מיאמי בסדרה הזאת. אני חושב שפילי, כאילו, כמה שמיאמי עכשיו לא משחקים כל כך טוב, אני חושב שפילי העונה ממש כאילו נפלו מכל הציפיות שצבנו להם. עונה, אפילו הייתי אומר מחרידה, כאילו יחסית לסטנדרטים שצבנו להם. ועוד הרבה הציבו להם, לא שצבנו משהו לא הגיוני. אני חושב שמיאמי יקחו אותם, אני חושב שמגיע גם למיאמי.
אבל האם יש להם מאצ'אפ לג'ואל אמביד? בם יכול לשמור על אמביד?
כן.
אני חושב שהוא די קטן בגודל
לעומת אמביד. הוא קצת קטן, אבל אני חושב שהוא מחפה על זה עם עבודת הגנה, עבודת רגליים וגם היכולת האתלטית שלו.
באמת.
אני חושב שפילי יקחו, אבל גם שבעה משחקים, אני לא יודע אם... זה קשה, אני חושב שפילי יקחו עדיין. אני חושב שאמביד לא יהיה להם מאצ'אפ מספיק טוב. גם אם בם טוב, מאוד בהגנה, אני חושב שאמביד עדיין יותר מדי טוב.
אני חושב שהשנה אנחנו נראה המון סדרות שמגיעות למשחק שבע, המון.
מקווה, זה הכי כיף.
סדרות כיפיות, יהיה לנו הפלייאוף
כיף. אני חושב שזה כאילו, מזה כמה שנים שה-NBA, וואלה, יחסית מאוזן, כאילו יש לך הרבה כוכבים במלא קבוצות שונות, באמת.
סוף סוף גולדן סטייט, לא פקטור כבר. אז אין כאילו, אין את הסופר טים החזקה הזאת מדי, שכאילו... משחקים, אבל יודעים בסוף שנפסיד מולה.
שמע, להוציא איזה שתי סדרות שבטח יהיו בסביב הראשון במזרח ואולי סדרה אחת במערב, לפי דעתי כל הסדרות אין כאילו מוביל ברור. אולי להוציא את הסדרה שהלייקרס יהיו בה ואולי מילווקי. אני חושב שאין מובילים כאילו ברורים.
אוקיי, זה הגיוני מאוד. טוב, הפליקאנס, ניו אורלינס, רק שלושה משחקים מהפלייאוף ומסדרה נגד הלייקרס. התוספת של זיון אחרי שהוא חזר מהפציעה בהחלט משמעותית, והם כן מאוד קרובים לעשות את הפלייאוף. ואם יצא מצב שהם נגד הלייקרס בסדרה, זה סדרה must watch.
זה יהיה לייקרס נגד לייקרס, עקרונית. זה יהיה התוכנית הראשונה של הלייקרס נגד התוכנית השנייה שלהם.
כאילו האלה...
כן, הבנתי אותך עכשיו. must watch, לא?
מאוד.
זיון נגד לברון, אינגרם נגד הלייקרס.
לא הייתי קורא איזה זיון נגד לברון, מי זה זיון לעומת לברון?
כן, אבל עדיין זה מאצ'אפ מגניב לראות.
כן, אבל אני חושב שהלייקרס יפרקו אותם.
הם הרבה יותר טובים, הלייקרס הרבה יותר טובים, אבל זה עדיין סדרה שתהיה כיף לראות. ואני חושב שזה יכול גם ללכת לכיוון של שישה משחקים ללייקרס.
ניו אורלינס בכללים קבוצה שגם אם הם לא מנצחים, אני חושב שכיף לראות אותם. הם משחקים נורא, מזכירים לי כזה סטריטבול כזה, משחקים נורא כיף, נורא יפה, אתה יודע, בעיקר עכשיו שזיון שם. זה מה שאמרנו עליהם בפרי סיזון, אתה יודע, ששאלנו איזה קבוצות אנחנו הכי הרבה מצפים לראות. אמרנו ניו אורלינס, אתה יודע, לפני הפציעה כמובן. וחזר להם, אפשר להגיד, הניצוץ הזה, הספארק שחיפשנו.
כשזיון חזר, הכל יותר שמח, עם כל הדנקים והכל, וגם הוא משחק פשוט מעולה. הוא באמת, הוא מגיע והוא משחק, הוא עושה בית ספר גם לכאלה שהם יותר וטרנים ממנו. הוא משחק אולי 15 משחקים, אפילו פחות, 10 משחקים, כמה משחקים בערך. והוא באמת מנצח שחקנים גדולים, וטרנים, ותיקים, חזקים, ברמה ממש 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 טובה. 22 נקודות למשחק, הרבה ריבאונדים, הכל, הוא פשוט משחק מעולה. והאם הוא יהיה סופרסטאר?
סופרסטאר
או אולסטאר?
כאילו סופרסטאר סופרסטאר, לפי אני חושב
סופרסטאר זה טופ 10.
לא, אני לא יודע, האמת אי אפשר לדעת.
אתה לא יכול לדעת, כאילו, כי שוב פעם, אמרנו את זה מאות פעמים, כל הדברים האלה זה מסתמך נורא על פציעות, בעיקר אצל זיון, שבנוי ממש עליו.
בוא נניח שהוא לא ייפצע.
נניח שהוא לא ייפצע, הוא יש לו, כן, בקלות.
אוקיי.
קשה להניח דבר כזה במקרה של זיון, אבל...
שמע, לפי דעתי אפילו עונה הבאה הוא יכול להיות כאילו טופ 10.
אולסטאר יכול להיות שהוא
כבר... אם הוא ממשיך את היכולת המשוגעת שלו.
לא, טופ 10 אני לא חושב.
כן, טופ 10 אני גם לא חושב, אני חושב שהוא יכול להיות אולסטאר.
מוקדם מדי לתת לו טופ 10, אתה יודע.
שמע, ראינו את לוקה עושה פתאום קפיצה בעונה אחת.
שמע, יכול להיות שאם הוא היה משחק את כל העונה, גם הוא היה עושה אולסטאר השנה, לך תדע.
כן. שמע, אם הוא ימשיך את היכולת שלו עכשיו, עד סוף העונה, שלא לדבר על עונה הבאה בכלל, אז יש לך פה סופרסטאר בלי שאלה אפילו. זה,
כן.
הוא נותן ממוצעים של אולסטאר קל. אולסטאר, נכון. כאילו, שחקן אולסטאר בקלות, וגם הוביל את הקבוצה שלו לפלייאוף.
עוד לא, אבל בתקווה
כאילו שכן. כאילו, בתקווה, נניח עונה הבאה, כנראה שהוא יוביל אותם לפלייאוף.
כן, מאוד הגיוני. אוקיי, השאלה לדעתי לפחות היא די קשה. אם יצא איכשהו מצב של סדרה בין בוסטון לטורונטו, מי תיקח?
בוסטון לטורונטו?
אם איכשהו יצא מצב של סדרה בין בוסטון לטורונטו, זו שאלה לדעתי לפחות קשה.
חושב שבוסטון.
בוסטון, צפירה.
אני חושב שטורונטו.
אני הולך על טורונטו.
מעניין.
אני אומר טורונטו, כי אני עדיין חושב שסייעה גם עם יותר ניסיון, והם עדיין אלופים.
כן, זה עדיין סגל של... בדיוק, זה עדיין סגל של אליפות.
והוא גם, אני חושב גם אם אתה משווה להגיד סייעה כאן לטייטום, אני חושב שסייעה כאן עדיין יותר טוב. כן. עדיין גם חמישייה. ויש להם יותר ניסיון, הרבה יותר ניסיון בפלי אוף. ואולי גם הסגל הרחב, יש להם סגל יותר עמוק, יותר טוב. ויש לך את לאור עם הניסיון האדיר שלו, ואפילו גסול, ועכשיו את סייעה כאן אמרנו, ואבן וליץ' שעושה קפיצה מטורפת השנה.
גם יש כאילו מה גסון, אמנם הוא לא טוב העונה, אבל הוא עדיין לפי דעתי כן. בפלי אוף נגד בוסטון הוא יחגוג בצבע בלי בעיה אפילו.
מה אומר בוסטון? למה לדעתך בוסטון?
כי אני חושב שזה הרבה הסתמך על הגארדים. נכון שאתה יודע, טייטום הוא פחות טוב מסיאקאם, שזה יותר הפורדים, אבל נגיד מאצ'אפ של, אתה יודע, בראון ייקח את ון וליט וווקר את לאורי, אני חושב שהם יותר חזקים מהם פשוט, בכל דבר. אין סיבה שהם לא ייקחו אותם בזה. נכון שבוסטון קבוצה די בעייתית בסנטר, וגסול באמת, כמו שצפיר אמר, ייהנה.
כן, אבל גסול באמת בזמן, בשנים האחרונות פחות משחק בפוסט-אפ הזה שהקלאסי.
כן, הוא יותר מרווח.
עדיין, יש לו...
יותר סגנון יוקיץ' כזה.
כן, יותר משחק כמו יוקיץ' באמת.
אני חושב שבאמת הדבר היחיד שמפריד את טורונטו מ... מבוסטון זה הניסיון, וזה שיש להם, בוא נגיד, יש להם את ון וליט, שכאילו אם לאורי משחק גרוע, אז ון וליט עם ה... מה שראינו לפחות בעונה שעברה, וגם העונה, הוא באמת שחקן מעולה, ועם קלאץ' ועם כליה ועם הכל, וסיאקאם, הוא לא השחקן שהיה שנה שעברה, הוא פותח באולסטאר, הוא שחקן אולי טופ 15 בליגה, מה שאי אפשר להגיד אולי על השחקנים מבוסטון, אולי חוץ מטייטום, ו... טורונטו היא פשוט קבוצה לדעתי יותר עמוקה וטובה, וגם המאמן, אם אתה חושב בין שני מאמנים טובים, אבל לדעתי ניק נרס יותר טוב. מה אומר תפירה? אתה עדיין לא נימקת לנו. למה טורונטו?
אני חושב שאמרתי, זה סגל של אליפות, ואני חושב שהמאמן הרבה יותר טוב.
הרבה יותר טוב. אני לא מסכים הרבה יותר טוב. תשמע, ברד סטיבנס, אני חושב אישית שהוא מאמן יותר טוב.
אני חושב שניק נרס יותר טוב, נטו בגלל משהו עשה בשנים האחרונות. אני חושב שברד סטיבנס לא הצליח עם קבוצה גדולה, בסך הכל. אבל...
למי תקרא הקבוצה הגדולה שלה? קיירי?
לא, כאילו, גם הקבוצה שלו, קיירי, גם זאת שהייתה עם איזיה תומאס, הם היו יחסית
קבוצה... למה, הקבוצה שרק שעשינה לליברון בשבע משחקים בגמר המזרח לפני שנתיים, זה רק הפתיע לליברון, אתה יודע, ליברון בסיס לו.
אני יודע, אני חושב שברד סטיבנס יכל כאילו לעשות יותר גם עם קיירי, גם עם...
כן, יכול להיות.
אני חושב שהוא יכל
להוציא את זה. במקרה של קיירי ספציפית זה אופי נורא בעייתי, אבל אתה יודע, אם תסתכל על קבוצות אחרות מעלו, הקבוצה של איזיה תומאס, אני לא חושב שהם היו קבוצה יותר מדי טובה, אתה יודע.
שמע, אני חושב שברד סטיבנס מאמן טוב, שלא תבין אותו נכון, הוא מאמן ממש טוב. אני חושב פשוט שניק נרס יותר טוב.
אני גם מסכים שניק נרס יותר טוב.
בהתחשב על מה שהוא עשה בשנים האחרונות, ובהתחשב על איך ש... העונה, לפחות העונה, כאילו, אתה רואה אותו לוקח קבוצה שהיה לה ציפיות יותר נמוכות משל בוסטון, ופתאום הוא נותן עבודה, הוא נותן, כאילו, לוקח את הקבוצה הזו למקומות מטורפים שאף אחד מאיתנו לא ציפה. אני חושב, אמרנו, טורונטו אולי התגנבו מקום שמיני לפלי אוף, העונה הם נותנים...
מקום שני.
כן, וואחד אופה העונה.
וואלה, נכון, אמרנו שהם יהיו מקום שמיני שביעי, כאילו.
והם בקלות מקום שני, והם גם יותר טובים מרוב הקבוצות במזרח. קבוצות שסימנו מעליהם, כמו את... כמו את פילדלפיה, כמו את בוסטון, אני חושב.
מה, אפשר להגיד שהם הקבוצה אולי חוץ ממיאמי, הקבוצה המפתיעה של העונה. של
כן.
אני חושב, רק
על מיאמי... חוץ ממיאמי וממפיס, ואוקלאומה.
אז כן.
ודאלס.
ודאלס. טופ 5, טופ 5 למפתיעות.
הם טופ 5 למפתיעות, כן.
אוקיי, נושא הבא. טופ 5. הלייקרס משחררים את דמרקוס קאזינס, אוקיי, שהיה פצוע והכל, ומחתימים את מרקיף מוריס. האם זאת החתמה טובה בשבילם? האח הפחות מוצלח?
זה נטו החתמה של כאילו עומק, אני חושב. לא, אין להם פה הרבה אופציות.
ואתה אומר שזה טוב?
אני חושב שזה בסך הכל החתמה טובה. עדיף שיהיה לך שחקן שיכול לתרום מאשר שחקן שיושב על הספסל ויוכל לך איזה...
הוא על העמדה של קוזמה.
בסדר, צריכים עומק. גם קוזמה יכול לשחק במלא מקומות. כן. קוזמה תכלס יכול לשחק בין ה-4 ל-2 בכל עמדה.
כן. דווקא הוא שמר אתמול, דווקא שמר לא רע בכלל על טייטום, שדייביס שמר על טייטום, טייטום היה ממש טוב, שקוזמה שמר עליו. שבדרך כלל קוראים לו מגן חרא, הוא לא מגן טוב, אתמול הוא שיחק ממש טוב. מה אומר בסלנו, איך ההחתמה הזאת של מרקיף מוריס?
אני חושב שזה באמת, אתה יודע, לא היה להם יותר מדי ברירה. קאזינס לא היה ממש יכול לתרום להם באיזושהי צורה, אתה יודע, גם היה חוזר. אני לא חושב שהוא היה חוזר כזה טוב.
בטוח שהוא לא היה
חוזר. אני חושב בזה שהוא חזר לגולדן סטייט והוא היה די גרוע, אז פה אני חושב שהוא היה עוד יותר גרוע. אני חושב שזה באמת החתמה טובה, הם היו חייבים את זה.
לא חושב שחייבים, אבל זה כן מוסיף.
בסדר, מה אתה מעדיף? מקום חסר או מישהו? כאילו מישהו שייתן
לך. לא, זה בסדר, זה
מעולה. שאתה יכול לעלות אותו.
אבל אם נגיד, יש לך בהרכב את קוזמה או את מרכיב מוריס, מי אתה שם בסגל? כאילו, מי אתה מכניס למשחק?
קוזמה, זה לא שאלה.
זה כן שאלה, כי למרכיב יש הגנה טובה יותר.
בסדר, זה להתחשב בסיטואציה, אז...
כן. אוקיי, מסכים. אוקיי, ראיתם את הטקס אתמול? טקס לזכרו של קובי. היה טקס אחד המרגשים שאני ראיתי לפחות. כל ה... מלא אנשים בעלו ונעמו והיה הופעה ביונסה, כל מיני עניינים. מייקל ג'ורדן עם אחד הנאומים הכי מרגשים שאני ראיתי. שק נעם, אשתו של קובי ונסה. מייקל ג'ורדן, שמעתי את המשפט שהוא אמר, ראו אותו בוכה, ואז הוא אמר כזה, טוב, עכשיו יהיה לי עוד מים של, 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 שלי בוכה לארבע שנים הקרובות. קיצור, זה היה באמת טקס מרגש, עשו באמת את הכבוד הכי גדול שאפשר לעשות לקובי. היה באמת, האמריקאים ידעו לעשות טקסים, וכיבדו את קובי בדרך הכי טובה שאפשר לעשות. אנשים בחו שם, הכל היה, היה קשה, היה קשה. רוצים להוסיף משהו על זה?
לא.
אז נעבור לנושא הבא. השוואה, טייטום או דווין בוקר? ענו לי בבקשה.
אני אענה במשפט. עמדות שונות. זה המשפט שלי.
אבל שחקן לשחקן, נו, יאללה, תענו כבר, מה אתם זה?
נוציא את זה שזה השוואה די מפגרת.
זה כמו שמשווים בליברון לקובי, זה גם עמדה שונה. מייקל ליברון, זה עמדה שונה. טייטום או דווין בוקר, זה קשה.
דווין בוקר.
טייטום לדעתי, רק בגלל ההגנה.
דווין בוקר כי הוא פשוט שחקן יותר טוב, כאילו.
עם יותר שנים בליגה.
יותר שנים בליגה. עכשיו, אתה מדבר על עכשיו, לפי דעתי דווין בוקר יותר טוב.
אוקיי, בסדר. טייטום למה?
טייטום.
הגנה?
הגנה.
אוקיי, אני אומר, תשמע, זה ממש צמוד. אני הולך על בוקר כי אני חושב שהוא יותר כישרוני. לא שטייטום לא כישרוני, כן, הוא אחד הכי כישרוני בליגה.
גם כי הוא השחקן אהוב עליך בערך בהיסטוריה.
דווין בוקר הוא ממש לא השחקן אהוב עליי.
מיצ'ל.
לא מיצ'ל אהוב עליי, זה רוב מלא. בוא נגיד ששניהם יותר טובים מדונובן מיטשל, אבל
דווין בוקר... שניהם יותר טובים מדונובן מיטשל?
כן.
I'm not sure.
לא, טייטום ודווין בוקר יותר טובים ממיטשל. מה, מה אתה חושב, שמיטשל יותר טוב מטייטום?
כן.
אני אוהב את מיטשל מאוד ולדעתי טייטום יותר טוב.
לא.
מה אתה רוצה לנו? מה? אני אומר לך את האמת.
אני מסכים עם צפירה.
באמת?
לא, נבין שלא יותר טוב משתיהם, מה יש לך?
משניהם?
כן.
אני לא יודע.
גם מדווין בוקר וגם... מדייטום בטוח, לפי דעתי הוא גם יותר טוב מדווין בוקר.
תשמע, זה קשה. אני לא בטוח בכלל. יודע מה? זה נתון ל...
עמידת לפי השוואות מפגרות ולא תקבל
תשובות. נתון לוויכוח. טוב, חברים, תודה שהייתם איתנו. מקווים שנהנתם, שתפו את הפרק לחברים, שתפו את זה לכל העולם. טאג בוחרנו באינסטגרם, בטיק טוק, בספוטיפיי, בגוגל, בהכל. שתפו עוד פעם לחברים, תאזינו לפרקים הבאים, תאזינו לפרקים הקודמים. תודה שהייתם איתנו, יאללה ביי.